זבחים דף למד ב', מתחילים בעזרת השם, תחילת פרק שלישי. כמה שיש לך יותר כוח, יש לך יותר השפעה. כהן יכול בשעת כל אחת מהעבודות לחשוב מחשבה פסולה ולפסול לגמרי את הקורבן. אבל אחד שהוא לא כהן, מכיוון שהוא לא ראוי לעבודה, אז אם הוא מקבל את הדם במחשבה פסולה, הוא לא פוסל את הקורבן, אלא כהן מהר ילך ויעשה את העבודה מחדש, הקורבן נשאר כשר. כי ברגע שיש לך כוח, יש לך השפעה. ברגע שאתה ראוי לעבודה בבית המקדש, יש עליך עול, אתה יכול גם לפסול את הקורבן. אם אתה לא ראוי לעבודה בבית המקדש, אתה גם לא יכול לפסול את הקורבן במחשבה פסולה. זה מה שאומרת המשנה. כל הפסולים ששחטו, הרשימה של הפסולים שפסולים לעבוד בבית המקדש, אם הם שחטו את הקורבן, אז שחיטתם כשרה. השחיטה של הקורבן תהיה כשרה. למה? שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים. השחיטה כשרה גם על ידי אלה שהם לא כהנים, גם על ידי נשים, נשי כהונה, ובעבדים שהם לא יהודים, ובתמאים, איך תמא יכול לשחוט את הקורבן, תכף נראה, הרי הוא מתמא את הבשר. ואפילו בקודשי קודשים, ובלבד, אם תמא שוחט את הקורבן, אין פסול מצם השחיטה. צריך לזהר שהוא לא ייגע בבשר, ובלבד שלא יהיו תמאים נוגעים בבשר. איך עושים את זה? אז שתי אפשרויות, או שהוא תמא לא בדרגה של אב התומה שיכול לתמא את הסכין ואז הסכין יתמא את הבשר, אלא הוא נתמא רק בדרגה של ראשון לתומה, ואז כשהוא נוגע בסכין, הסכין לא יכול להתמא מדרגה של ראשון לתומה, כי זו דרגה נמוכה מדי בשביל לתמא כלים. או שפשוט הסכין הוא לא מקבל תומה מכיוון שהוא סתם איזה קנה שבדקו אותו וראו שאפשר לשחוט איתו, אבל הוא לא נשב כלי, אז הוא לא מקבל תומה. ברגע שהתמא לוקח את הסכין ושוחט והוא לא מתמא את הסכין, אז גם הבשר לא נתמא, אבל תיזהר לא לגעת בבשר כדי לא לתמא אותו. כל זמן שהבהמה היא בחיים, היא לא מקבלת תומה. ברגע שהיא נשחטה, היא יכולה לקבל תומה, לכן צריך משנה זהירות לא לגעת בבשר השחוט. המשכה המשנה ואומרת, לפיכך, מכיוון שכל הפסולים שפסולים לשאר העבודות בבית המקדש, שחיטה, הם יכולים לשחוט, לפיכך הם פוסלים במחשבה. לכן, אם הם חשבו מחשבה פסולה של חוץ לזמנו, חוץ למקומו, מחשבה שפוסלת את הקורבן, הקורבן יהיה פסול אפילו על ידי אחד שהוא לא כהן. כיוון שיש לו כוח, יש לו השפעה. הוא יכול לשחוט את הקורבן, אז הוא יכול גם לפסול את הקורבן על ידי מחשבה פסולה. וכולן, כל אלה שהם פסולים לעבודות בבית המקדש, אחד מהעבודות שהם פסולים להם זה קבלת הדם, הולכת הדם, זריקתו על המזבח. לכן כולן שקיבלו את הדם חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אז המחשבה הזאת, מכיוון שהם פסולים לקבלה, לא פסלה את הקורבן. אז לכן אם יש דם הנפש, אם עדיין נשאר דם שזורם מתוך המקום השחיטה של הבהמה, ואפשר לקבל את, והדם הזה ראוי לזריקת הדם, כי הרי יש שלוש סוגי דמים שיוצאים מבהמה בזמן השחיטה. יש את דם האור, הדם שעל כל חטח שחותכים בבהמה כבר יוצא ממנה דם, אבל זה לא דם שראוי לזריקת הדם. יש דם הנפש, זה הדם שמקלח חזק, זה ראוי לזריקת הדם. ויש דם התמצית, הדם שככה אחרי הקילוח יוצא קצת ככה דמים לאט לאט, הדם הזה גם לא ראוי לזריקת הדם. אם אדם פסול לכהונה שאסור לו לקבל את הדם, הלך ועשה קבלת הדם, מהר כהן אחר לוקח כלי שרת, מקבל עדיין מהדם המקלח מהבהמה, וככה עושה זריקת הדם מחדש. למה? הרי הפסול עשה זריקת הדם במחשבה פסולה, המחשבה שלו לא מועילה כלום, כי הוא הרי לא ראוי לקבלת הדם. לכן הכהן עדיין יכול ללכת לעשות קבלת הדם מחדש, כי הקורבן עדיין קשר. אותו פסול שחשב מחשבה פסולה לא פסל את הקורבן. ממשיכה המשנה ואומרת, קיבל הכשר, מה קורה אם כהן כשר קיבל את הדם ונתן לפסול? הוא הלך ומסר את הדם לפסול, אבל הפסול לא עשה עם זה המשך של ההולכה, הוא רק החזיק את הדם, יחזיר לכשר. אז לכן הדם לא נפס, לא פס, אז זה שקיבל את זה כשר והוא רק מסר את זה לפסול, הפסול רק החזיק את זה כמו איזה שולחן, הוא לא עשה איזושהי עבודה עם הדם, לכן זה לא פוסל, והוא יכול להעביר את זה לכהן כשר והוא ימשיך את העבודה עם הדם. אותו דבר, קיבל בימינו. קבלת הדם הייתה בסדר גמור, ביד ימין הוא קיבל את כל הדם הכהן. ואחר כך הוא העביר את הדם ליד שמאל, היה לו אולי כבד ביד ימין, העביר את זה קצת ליד שמאל, ואחרי זה מיד העביר את זה חזרה ליד ימין, זה לא פוסל, מכיוון שהעבודה הייתה ביד ימין, העביר את זה ליד שמאל, אבל ליד שמאל לא עשתה שום עבודה, היא רק החזיקה, אז זה לא פוסל, ויכול להחזיר את זה לימין ולהמשיך את העבודה, יחזיר לימינו. אותו דבר, קיבל בכלי קודש, הוא קיבל את הדם בכלי שרת, כלי קודש, כמו שצריך, ונתן לכלי חול. אחר כך אולי היו צריכים את הכלי הזה, אז הוא פשוט שפך את כל מה שהיה בכלי שרת, העביר את זה אולי לכהן אחר או משהו כזה, אחרי זה הכהן החזיר לו את הכלי, אז הוא שפך את זה מכלי חול חזרה לתוך הכלי שרת, ועושה זריקת הדם. יחזיר לכלי קודש. מה קורה אם נשפך מן הכלי על הרצפה? או הלך, עשה זריקת הדם, עשה קבלת הדם, כל הדם נכנס, פילי פלאים, הולך בשמחה לבית המקדש, נתקע באיזה אבן, טרח, נופל, כל הדם נשפך. מה עכשיו? אומרת המשנה, שום דבר לא קרה. תאסוף את הדם ותזרוק אותו על המזבח. לא בוכים על דם שנשפך. אם הוא יתקבל בכלי שרת, מצוין, לך עכשיו תאסוף את הדם מהרצפה ותזרוק את הדם על המזבח. אם זה היה נשפך ישר מהצוואר של הבהמה על הרצפה, זה משהו אחר. זה כבר לא ראוי בכלל לזריקת הדם, כי הוא לא יתקבל מלכתחילה בכלי שרת, צריך שמדם הפר ישר לתוך כלי. אבל פה שזה כבר יתקבל בתוך כלי, זה נשפך מהכלי, אפשר לאסוף את זה חזרה, לזרוק את הדם על המזבח. כן, אז אם נשפך מן הכלי על הרצפה והשפו, כשר כמו שהסברנו. מה קורה עם הכהן במקום לזרוק את הדם? במקום שהתורה מצווה לזרוק את הדם, הרי כל דם יש מקום מסוים ספציפי ששם צריך לזרוק את הדם. אם זה למשל מדובר קורבן חטאת בארבע קרנות המזבח, הוא הלך זרק על הכבש, אין לו עכשיו סבלנות להתחיל למצוא בדיוק את המקומות איפה צריך לזרוק את הדם, על הכבש. כשר או לא כשר? אומרת המשנה, נתנו על גבי הכבש, על הדרך שמובילה אל, על המזבח, על הדרך המשופעת הזאת, הוא זרק שם את הדם על הקיר של הדרך, של הכבש, שלא כנגד היסוד, או שהוא נתן את הדם על המזבח, אבל הרי המזבח היה בו צדדים שהיה כזה מדרגה למטה, שזה נקרא יסוד, והיו צדדים כאלה שלא היה שם היסוד למטה. והוא זרק את הדם במקום שאין למטה יסוד, והתורה אומרת שצריכים לזרוק זריקת הדם במקום שיש כן למטה יסוד, אז גם הוא זרק על המזבח במקום הלא נכון. קרה שלישי, נתן את הניתנים למטה למעלן ואת הניתנים למעלן למטן. הוא זרק את הדם שהיו צריכים לזרוק בחצי התחתון של המזבח, הוא זרק את זה בחצי העליון, ודם של קורבנות שהיו צריכים לזרוק בחצי העליון של המזבח, הוא זרק בחצי התחתון של המזבח, או את הניתנים בפנים הוא נתן בחוץ, ואת הניתנים בחוץ הוא נתן בפנים. אם הוא זרק את הדם שצריכים לזרוק אותו בתוך ההיכל, כמו חטאות הפנימיות, פר וסעיר של יום הכיפורים, הוא זרק את הדם על המזבח החיצון. או כאלה דמים שצריך לזרוק על המזבח החיצון, הוא זרק את זה בתוך ההיכל על המזבח הפנימי. בכל המקרים האלה אומרת המשנה, אם יש דם הנפש, יחזור הכשר ויקבל. הקורבן לא נפסל, הזריקה היא לא טובה. לך תיקח עכשיו מהקורבן את הדם שנשאר, ותזרוק במקום הנכון. למדנו שכל הזבחים ששחטו פסולים, כשר. לכאורה זה נראה שאני הייתי מעדיף שלא פסול לשחוט את הקורבן, אלא כהן ישחוט. הרי אתה אומר ששחיטה כשרה בזר, זה, לכאורה זה לכתחילה. למה אתה אומר פה לשון של בדיעבד? ששחטו כשרים. למה אתה לא אומר לכתחילה? כל הפסולים שוחטים, וזה כשר. משמע פה שחטו דיעבד אין לכתחילה, לא? אורי מינו, אני שואל אותך סתירה מברייתא, ושחט, לומדים מכאן, שחיטה בזר כשרה. שהשחיטה כשרה בזרים, בנשים ובעבדים שהם לא יהודים, ובתמאים, אפילו בכהנים שהם תמאים, ואפילו בקודשי קודשים, או אינו אלא בכהנים. אולי נאמר ששחיטה כשרה רק בכהנים. מה פתאום? או אמרת, וכי מאין באת? מאין אתה רוצה לומר שהשחיטה תהיה כשרה רק בכהנים? מכלל שנאמר, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח. מכיוון שהפסוק אומר שהכהנים צריכים לשמור את דבר כהונתם לכל דבר המזבח, כל מה שקשור לעבודה של בבית המקדש, גם שחיטה לכאורה. יכול אב בשחיטה? תלמוד לומר, ושחט את בן הבקר לפני השם. כתוב פה שזה צריך להיות על ידי כהן. ושחט, לא כתוב מי. יכול להיות גם ישראל. אחר כך כתוב, והקריבו, זה דווקא כהנים. פסוק אומר, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם. והקריבו הכוונה מקבלת הדם והלאה, שם באמת חייבים דווקא כהן. שחיטה? לא צריך כהן. מקבלת הדם והלאה, הולכה, זריקה, שם צריך באמת כהן. אבל השחיטה לא צריך כהן, היא קשרה על ידי מישהו שהוא לא כהן. לימד על השחיטה שקשרה בכל הדם. משמע פה, בברייתא, תשמע, מגיע עכשיו ערב פסח. אני ביחד עם כל עם ישראל רוצה להקריב קורבן פסח לכל המשפחה. מגיע לבית המקדש עם הכבש, שמחה אדירה, אני רואה את כל עם ישראל, מה יפו פעמייך, מה יפו הפסיעותייך, פסיעותיהם של עם ישראל בנהלים, בשלושת הרגלים, עם ישראל כולו עולה לבית המקדש לרגל עם הכבשים. איזה געגועים, איזה יופי. עולים עם כבש, באים ליד הבית המקדש, ואז אני חושב לעצמי, איך יכול להיות לי חלק בהקרבה של הקורבן הזה? הרי אני לא כהן. אבל מה? שחיטה? אני הרי כן יכול לעשות. ואז אני אומר, רגע, אולי באמת אני אשחט את הכבש. אני רוצה לשחוט את הכבש של הקורבן פסח. אני שואל את הרב, אומר לי הרב, לכתחילה בטח. באמת בזמן שבית המקדש היה קיים, המנהג היה שזה שהיה מביא את הקורבן פסח, הוא היה שוחט אותו אפילו. את קבלת אדם לא, אבל שחיטה? לכתחילה אפשר על ידי מישהו שהוא לא כהן. אז איך אתה אומר פה במשנה, כי פה לכאורה כתוב מפורש, שהשחיטה קשרה בכל אדם לכתחילה. אז למה המשנה פה אומרת, טוב, הפסולים ששחטו, טוב, שחטת כבר, לא נורא, שחיטתם קשרה. מה לא נורא? לך תשחוט, בשמחה, יש לך חלק בעבודה של בית המקדש. לא נורא, מה לא נורא? זה מה נורא המקום הזה, איזה זכות לשחוט פה קורבנות. זה דבר לכתחילה שבלכתחילה. אז למה אתה פה אומר לא נורא? לכאורה זה סתירה? פה הברייתא אומרת לכתחילה לשחוט את הקורבנות. פה הברייתא אומרת, בסדר, שחטת בדיעבד זה כשר? אז לכתחילה או בדיעבד, תחליט. אומרת הגמרא, הוא הדין אפילו לכתחילה נמי, באמת שחיטה כשרה למהדרין, מן המהדרין, לשחוט על ידי מישהו שהוא לא כהן. אז למה כתוב פה בדיעבד? לא בגלל השחיטה, לא בגלל הזר, לא בגלל ישראל, אלא בגלל התמאים. או, זה משהו אחר. משום לקבה למתנה תמאים, כיוון שבהמשך הרשימה מחכים לנו בתור התמאים, הכהנים התמאים, שהם, אתה יודע מה, אם הם שחטו זה קשר, אבל לכתחילה שתמא, כהן תמא, ילך וישחוט קורבן, זה בעיה, יכול להיות שהוא ייגע בבשר אחר כך והוא יפסול את כל הקורבן, לכתחילה שלא ישחוט קורבן. אז לכן כתוב פה לשון ששחטו, לשון של דיעבד, אבל הפסולים שלא כהנים, דיינו ישראלים, לכתחילה יכולים לשחוט. תמאים זה בדיעבד, אבל פסולים, סתם, ישראלים, קשרים לכתחילה. והלשון דיעבד כאן כתובה בגלל שבהמשך כתוב תמאים. משום דקבה אלה מתנה, תמאים, דלכתחילה לא. התמאים לכתחילה עדיף שלא ישחטו. למה לא? גזרה שמה יגעו בבשר אחרי ששחטו אותו, אולי אם בטעות יגעו בבשר ויתאמו אותו? לכן טענה ששחטו, לכן כתוב לשון בדיעבד בגלל התמאים, אבל לא בגלל הפסולים. אלה שפסולים לשאר העבודות של הכהונה, בשחיטה הם קשרים לכתחילה לשחוט את הקורבנות. שואלת הגמרא, ותמת בדיעבד שפיר דמי? ואחד שהוא תמה בדיעבד זה כן טוב אם הוא שחט את הקורבן? ורמינו, יש לי סתירה מברייתא. הפסוק אומר, ושמח ידו על ראש העולה, תישען בבקשה חזק על ראש העולה. אתה רוצה שיתכפר לך, נכון? תישען חזק על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. זה יהיה מרוצה בשבילך, הקורבן הזה יכפר עליך. דורשים מזה חזל בברייתא. ושמח, אחר כך כתוב ושחט את בן הבקר, ושמח ושחט. הפסוק מיד הבא, ויקרא א', פסוק ד', זה הפסוק שהזכרנו, פסוק ה', ושחט את בן הבקר לפני השם. קודם כל סמיכה, שנשענים על הקורבן, הבעלים נשען על הקורבן, על הראש, בכל הכוח, ואחר כך יש את העניין הזה של שחיטה, והפסוק מקיש בין השחיטה לבין הסמיכה. מה זה בא ללמד אותנו? מה סמיכה בתיאורים? אף שחיטה בתיאורים. כמו שלסמוך על הקורבן, זה חייב להיות דווקא על ידי תיאורים, גם השחיטה חייב להיות דווקא על ידי תיאורים. מאיפה יודעים שסמיכה צריך להיות על ידי תיאורים? הגמרא בהמשך תבהר. מה סמיכה בתיאורים? אף שחיטה בתיאורים. אז למה אתה, אז לכאורה אתה רואה מכאן, שתמה בדיעבד, זה בעיה. כתוב פה שזה צריך להיות דווקא על ידי תיאורים. השחיטה, אסור שהיא תהיה על ידי תמאים, על ידי תיאורים. יש פה הקש, ושמח ושחט, מה סמיכה בתיאורים? אף שחיטה על ידי תיאורים, אז אתה אומר שאפשר על ידי תמאים. אומרת הגמרא מדרבנן, באמת מלכתחילה, מדאורייתא, מותר לתמאים גם לשחוט. אבל דרבנן אמרו שהתמאים לא ישחטו קורבנות, כדי שלא יגעו בטעות בקורבן ויפסלו אותו. מה שכתוב כאן, לשון של פסוק, זה רק אסמכתא. זאת אומרת, חכמים תקנו תקנה שתמאים לא ישחטו קורבנות. ואז הם אמרו, יש לי לזה גם איזשהו סמך, איזשהו קצת בדל של דבר על מה להישען עליו בפסוק, ואז הם הביאו את ההיקש של לשמח ושחט, אבל באמת מהתורה מותר לטמאים לשחוט קורבנות בבית המקדש. שואלת הגמרא, מה אתה אומר ששמיכה אסורה על ידי טמאים ומותרת רק על ידי טהורים? שחיטה זה רק מדרבנן. שואלת השאלה, מה ישנה שמיכה? למה אתה אומר ששמיכה ודאי שאסורה על ידי טמאים? אסור לטמאים להישען על הקורבן, למה שיהיה אסור להם? משום דכתיב לפני השם, שהשמיכה צריכה להיעשות לפני השם בתוך בית המקדש? אם ככה שחיטה נמי יכתיב לפני השם, כתוב שצריך לשחוט לפני השם, ולטמאים אסור להיכנס לבית המקדש. מתרצת הגמרא, בסדר, אפשר, דאביד, סכין ארוכה ושחיט. שחיטה, הוא יכול לעמוד בפתח של בית המקדש, לקחת סכין ארוכה מאוד, צריך לזהר לו להתקרב, כן? ולשחוט את הקורבן מרחוק, הוא לא חייב להיכנס לתוך העזרה בשביל לשחוט. אז בסדר, לפני השם, השחיטה תהיה לפני השם, אבל השוחט, הוא יהיה מחוץ לעזרה. שואלת הגמרא, אם ככה גם סמיכה אפשר שהוא יעמוד בחוץ ורק יכניס את הידיים וישען על הקורבן? סמיכה נמי, אפשר דמאייל ידי וסמיך. אז למה אתה אומר שבסמיכה אסור שזה יהיה על ידי טמא, ושהוא צריך להכניס לתוך בית המקדש, לתוך העזרה? בסדר, הוא רק הכניס את הידיים, הוא בעצמו יעמוד בחוץ, כמו לגבי השחיטה, הוא עומד בחוץ ושוחט, הוא מכניס סכין ארוכה ושוחט. אומרת הגמרא, כסבר, ביה במקצת, שמה ביה, מה תגיד, שהוא רק הכניס את הידיים, זה נקרא שהוא נכנס לגמרי. כי אם הוא בא קצת, זה נקרא שהוא בא לגמרי. אם הוא הכניס את היד, זה נקרא שהוא נכנס לגמרי, ואז אסור לו להיכנס בצורה כזאת. לכן אי אפשר לעשות סמיכה על ידי טמאים, כי הטמאים לא יכולים להיכנס לעזרה, וכתוב ושמח לפני השם, צריך שהסמיכה תהיה בתוך העזרה, והוא לא יכול להיכנס לעזרה. לעומת זאת שחיטה, הוא כן יכול לשחוט על ידי שהוא יעמוד מחוץ לעזרה עם סכין ארוכה, וישחוט בתוך העזרה. רב חיסדא מתנה איפכא, רב חיסדא למד ברייתא בדיוק להפך, ששחיטה אסורה על ידי טמא, ולומדים סמיכה משחיטה. ושמח ושחט, מה שחיטה רק בתיאורים, אף סמיכה רק בתיאורים. מה ישנה שחיטה, למה שחיטה פשוט לך שזה חייב להיות על ידי תיאורים, וסמיכה אתה לומד רק משחיטה? מה ישנה שחיטה, דכתיב לפני השם, שבשחיטה כתוב שצריכה לעשות לפני השם. לכן אתה אומר שהוא חייב להיכנס לתוך העזרה, וברגע שהוא טמא הוא לא יכול להיכנס, לכן הוא פסול מלשחוט בבית המקדש. סמיכה נם הכתיב לפני השם, הרי גם לגבי סמיכה כתוב שצריך לעשות בתוך העזרה לפני השם, אז למה אתה לומד את זה משחיטה? יש מקור מיוחד בסמיכה שזה פסול על ידי טמאים, כי הרי הם לא יכולים להיכנס לפני השם בתוך העזרה. מתרצת הגמרא, אפשר דמאייל ידי וסמיך, הוא יכול להכניס את הידיים ולסמוך את עצמו על הקורבן גם בלי להיכנס. שואלת הגמרא, שחיטה נמי אפשר דאביד סכין ארוכה ושחית. גם שחיטה הוא יכול לעמוד מחוץ לעזרה עם סכין ארוכה ולשחוט מבחוץ את הקורבן בלי להיכנס לעזרה, בגלל שהוא טמא אז הוא לא ייכנס באמת לעזרה. אומרת הגמרא, אמני שמעון התמני היא, זה לפי דעת שמעון התמני שסובר שאי אפשר לעמוד בחוץ עם סכין ארוכה ולשחוט, אלא חייבים להיכנס בתוך העזרה ושם לשחוט. איפה זה הדעה של שמעון התמני? דתניא הברייתא אומרת על הפסוק ושחט את בן הבקר לפני השם. מי צריך להיות לפני השם בתוך העזרה? בן הבקר. בן הבקר לפני השם ולא השוחט לפני השם. זה ששוחט יכול להיות מחוץ לעזרה ולשחוט את בן הבקר שנמצא לפני השם בתוך העזרה. שמעון התמני אומר, מה פתאום, אין דבר כזה. לא שייך שאתה תעמוד בחוץ ותשחט את הבהמה שנמצאת בפנים. לא. שמעון התמני אומר, מניין שיהיו ידיו של שוחט לפני מן הנשחט? מאיפה אנחנו רואים שהשוחט חייב שהידיים שלו יהיו בתוך העזרה יותר בפנים מאשר הקורבן? תלמוד לומר ושחט את בן הבקר לפני השם. ושחט, השוחט צריך להיות לפני השם, ושחט לפני השם, הוא צריך, זה ששוחט הוא צריך להיות בתוך העזרה. שוחט את בן הבקר יהיה לפני השם. אמר אולה, אמר רבי שמעון בן לקיש, ריש לקיש, טמא שהכניס ידו לפנים. אחד שהוא טמא, הוא לא נכנס לבית המקדש, הוא רק הכניס יד. קבל מלכות, אין חוכמות, לוקה. שנאמר, בכל קודש לא תיגע, המשך של הפסוק ולמקדש, בכל קודש לא תיגע, ולמקדש לא תבוא. אז מקישים ביה למקדש לנגיעה במקדש. מה הנגיעה במקצת, שמה נגיעה? בדרך כלל כשנוגעים, נוגעים קצת, זה כבר נקרא, אל תיגע! מה, לא נגעתי, רק נגעתי באצבע. מה פירוש שכן נגעת באצבע? נגעת באצבע, נקרא לגעת, אבל זה רק במקצת. נו נכון, זה נקרא נגיעה. נגיעה במקצת, שמה נגיעה. אותו דבר גם, כניסה למקצת, ביה במקצת, גם כן, שמה ביה. שואלת הגמרא, הייתי ורבי הושעיה לאולה, ממצורה. מצורה, שחל שמיני שלו להיות בערב הפסח. הרי אחד שראה נגע צרת על הזרוע או בכל מקום בגוף, הלך לכהן, הכהן אמר לו, תשמע, רב יהודי, אין מה לעשות, הצרת הזאת נראית בעייתית מאוד, הסגיר אותו שבוע, בסוף טימא אותו. אחרי שהוא היה טמא, יצא מחוץ למחנה, אחרי תקופה הוא בא וקורא לכהן. מה קרה? יש פה סימני טהרה בנגע הצרת. בא הכהן בודק, תשמע, אין מה להגיד, אתה צודק, הצרת שלך נהייתה טהורה. מה עושים עכשיו? שבעה ימים של טהרה, אחר כך ביום השביעי הוא טובל, אחר כך למחרת מביא קורבן. יום השמיני. ביום השמיני הוא טהור? לא. הוא יכול להיכנס לבית המקדש? כן. איך הוא נכנס לבית המקדש? הוא לא נכנס לתוך העזרה, הוא רק עומד בהר הבית. הר הבית היה מותר לטבול יום. הוא נקרא טבול יום, כי הוא טבל כבר אתמול. עכשיו הוא רק מחכה שיקריבו בשבילו קורבן. הוא אפילו בדרגה פחות מטבול יום, כי הוא כבר עבר ערב שמש. הוא מגיע ביום השמיני לטהרתו לתוך בית המקדש, עומד בפתח של שער ניקנור, השער שנכנסים דרכו לעזרה. מביא איתו ביחד לוג שמן. ואז, תוך כדי כל העניינים של הטהרה, צריכים להזות על, על הבוין, על, על האגודל הימני של המצורע, ועל האגודל של הרגל, האגודל של היד, ועל תנוך אוזנו, שמים מהלוג שמן. עכשיו, הוא צריך להיות בתוך הפתח של העזרה, תוך שער ניקנור, תוך החלל של השער. עכשיו, לגבי המצורע הזה, מה קורה אם ביום השמיני לטהרתו, הוא פתאום נהיה טמא, נראה קרי בו ביום, וטבל, הוא טבול יום. אתה לא להיכנס לתוך הר הבית, אסור לו להיכנס להר הבית. איך הוא יבוא פה להכניס את הידיים שלו בתוך השער ניקנור? איך הוא יכול להכניס את הידיים שלו? מה טוב, מה תבוא מחר? אבל פה זה ערב פסח. אם יבוא מחר הוא יפסיד את כל הקורבן. הוא רוצה עדיין להספיק היום בערב לאכול מהקורבן פסח, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים. יש לו פתרון מאוד טוב. אומרת הברייתא, אמרו חכמים, אף על פי שאין טבול יום אחר נכנס, זה נכנס. דרך כלל, מי שטבל באותו יום שהוא נטמא בו, הוא לא יכול להיכנס לתוך הר הבית. אבל מצורע ביום השמיני שלו שראה קרי, מותר לו להיכנס לתוך הר הבית, לעמוד בחלל של הפתח של שער ניקנור, שהוא הכניסה לעזרה. למה? מוטב יבוא עשה שיש בו קרת, עדיף שיבוא עשה שיש בו קרת, שזה מצוות קורבן פסח, מישהו שלא מקריב קורבן פסח ונחרטה הנפש ההיא מקרב המאה, אז מצוות עשה הזאת כל כך חשובה, היא באה, וידחה עשה שאין בו קרת, וזה ידחה את המצוות עשה, של לא להיכנס לבית המקדש, שאין בו קרת. ורבי יוחנן אמר, דבר תורה אפילו עשה אין בו. מה אתה אומר, זה איתכם מצוות עשה שאין בו קרת? אין פה בכלל מצוות עשה לפי דעתי, אומר רבי יוחנן. מה, להיכנס להר הבית, באחד שהוא כבר טהור, אבל הוא סך הכל טבול יום, אין פה אפילו קרת. שנאמר, אתה יודע מתי היה, התחיל המושג הזה שטבול יום, מה זה טבול יום? אחד שהוא היה טמא, הוא ראה קרי באותו יום, טבל, צריך לחכות שיהיה לילה. עד שנהיה לילה, אחרי שהוא טבל, בין הזמן שהוא טבל לזמן שנהיה לילה, הוא נקרא טבול יום. אסור לו להיכנס להר הבית. מה המקור לזה שאסור לו להיכנס להר הבית? אומר רבי יוחנן, אני אגיד לך. פסוק אומר, ויעמוד יהושפט בקהל יהודה וירושלים בבית השם לפני החצר החדשה. מה חצר חדשה? זה הר הבית. היא לא הייתה חצר כל כך חדשה. אלא מהי חצר החדשה? אמר רבי יוחנן שחידשו בדברים. חדש הלכה מיוחדת על הר הבית. ואמרו, טבול יום על להיכנס למחנה לוויה. מהיום לטבול יום אסור להיכנס למחנה לוויה. מה זה מחנה לוויה? הר הבית. אז אם כן, מאיפה זה התחיל? זה לא מצוות עשה. זה תקנה של יהושפט. אז ודאי שקורבן פסח דוחה את התקנה הזאת ומתירים למצורע ביום השמיני שלו להיכנס להר הבית בשביל להתאר, אפילו אם הוא ראה קרי באותו יום והוא טבל, ועכשיו יש לו דין של טבול יום. והיא אמרת ביה במקצת שמע ביה, אתה מדבר כל הזמן על הר הבית. המצורע ביום השמיני, הוא ראה קרי, והוא טבל, ויש לו דין של טבול יום, הוא נכנס להר הבית, עומד בשערי העזרה, אבל הוא מושיט את ידו, מושיט את ידו ימנית, בוין ידו, את האגודל, מכניס אותו לתוך העזרה. ואם כניסה במקצת נקרא כניסה, אז זה שמכניס את היד זה נקרא שהוא נכנס לתוך העזרה. זה ודאי שאסור לו להיכנס. זה חיוב שיש בו קרת להיכנס לעזרה. אז אם זה שמכניס את היד, זה נקרא שהוא נכנס לגמרי, והוא טבול יום שנכנס לעזרה, הוא חייב קראת. ויהיה המטבע במקצת שמה ביה, איך הם יעיל, ידי ובעונות. אם ביה, זה שהוא נכנס קצת, נקרא שהוא נכנס לגמרי, איך מותר לו להכניס את הגודל לתוך העזרה? אידי ואידי עשה שיש בו קראת הוא. גם לאכול קורבן פסח בליל הסדר, וגם לא להיכנס לעזרה, שתיהם זה מצוות עשה שיש בו קראת. אז איך אתה אומר שהמצוות עשה הזה של לאכול קורבן פסח ידחה ויהיה מותר למצורע להכניס את ידו בתוך העזרה? זה הרי נחשב שהוא נכנס לגמרי לתוך העזרה. אמר לי מתונך, מהשאלה שלך, מהכובד של השאלה שלך, מפה יש לי תשובה גם כן לענות לך. שאני מצורע הועיל ומותר לצרעתו, הותר לקירויו. מצורע זה שונה, הרי מצורע בכלל היה אסור לו להיכנס לתוך הר הבית, היה אסור לו להכניס את היד שלו לתוך העזרה. אבל התורה התירה לו שיכניס את בוען ידו לתוך העזרה. ברגע שהתורה התירה לו בתור מצורע להכניס את היד לתוך העזרה, אז כבר התירו לו גם בתור בעל קרי, מתוך שהותר לו בתור מצורע להיכנס לעזרה, מותר לו כבר גם בתור בעל קרי להיכנס לעזרה. אמר רב יוסף, כסבר אולה, רובן זווין. מה קורה אם רוב עם ישראל נטמאו בטומאת זב ונעשו טמאי מתים? אחרי שרוב עם ישראל היו טמאי זב, הם נטמאו כולם טמאי מתים בנוסף לטומאת הזב. הועיל והותרו לטומאתן, הותרו לזיבתן. מכיוון שכשרוב עם ישראל טמאי מתים והם צריכים להקריב קורבן ציבור, מותר להם להקריב אפילו בתור טמאי מתים, אז מותר להם גם להקריב קורבן ציבור, גם שבנוסף לזה שהם טמאי מתים הם גם טמאי זב. מתוך שהותרה להם טומאת מת, הותרה להם טומאת זב. שואלת הגמרא, אמר לה אביי, מדמי, טומאה השתראי. מכי זה דומה? טומאת מת הותרה להם, זיווה לא השתראי. לעומת זאת, רוב ציבור שמטמאים טומאת זב, הטומאה לא הותרה להם בציבור. אז אם כן, אמנם שטומאה של מת הותרה בציבור, אבל רוב עם ישראל הם טמאי זב, איך תתיר להם עכשיו בציבור להקריב קורבנות? אמר לי, דילמה אחיקה אמר מר, אולי זה מה שהתכוונת רב יוסף לומר, רובן בהתחלה היו טמאי מתים. רוב עם ישראל היו באיזה הלוויה, הם נטמאו טומאת מת. והדין הוא שכשרוב עם ישראל טמאי מת, בשביל להקריב קורבן ציבור מותר להקריב אפילו כשרובם טמאים. טומאה הותרה בציבור. ונעשו זווים, אחרי שכבר רוב עם ישראל היו טמאי מת, הם בנוסף לזה נהיו גם טומאת זב, שזה לא הותרה בציבור. הועיל והותרו לטומאתן, הותרו לזיבתן. מכיוון שבתור טמאי מת, התורה התירה להם להקריב קורבן ציבור, אז אם כן, נכון שעכשיו הם גם טמאי זב, מתוך שהותרה להם טומאת מת, הותרה להם גם טומאת זב. אמר לי, אין, זה מה שהתכוונתי באמת, אתה צודק. ככה אמר רב יוסף לאביי. והקטי, שואלת הגמרא, עדיין, אני לא מבין את רב יוסף. לא דמי, מצורע, אתירה הוא. הועיל ואישתרי, אישתרי. טומאת מצורע, אתה יודע למה מתוך שהותרה טומאת מצורע לשים את הבוען יד בתוך העזרה הותרה גם טומאת בעל קרי? אם זה יום השמיני של המצורע הוא נהיה בעל קרי, מותר לו להכניס את היד לתוך העזרה, את האצבע לתוך העזרה, אפילו שהוא טבול יום? אתה יודע למה? מכיוון שטומאת מצורע הותרה לו כבר גם טומאת טבול יום של בעל קרי. אבל לעומת זאת, טומאה של קורבן ציבור, טומאת מת, דחויה היא. זה לא הותרה בציבור, רק דחויה בציבור. דיינו, בדוחק התירו, בקושי התירו להקריב קורבן ציבור כשרוב הציבור טמאי מת. אז אם כן, לא ידחי. בשביל טומאת מת, נדחתה בקושי הטומאה. אבל ברגע שאתה מצרף כאן גם טומאת זב, זהו, זה כבר לא יכול יותר לדחוק עד כדי כך. דחקנו מספיק ושזה שלה טומאת מת, הצלחנו איכשהו להתיר לך להקריב קורבן ציבור כשרוב הציבור טמאי מתים. אבל ברגע שזה כבר גם טמאי זב, זהו. כבר עבר את כל הגבולות, אי אפשר יותר להתיר את הטומאה עכשיו. אבל שטומאה בקושי היא דחויה בציבור. יש טומאה שזה מותר לגמרי, אתה אומר, טוב, זה כבר מותר, בוא נתיר עוד משהו. אבל אם בקושי הצלחנו לדחות את הטומאה, אז אתה מוסיף פה עוד משהו למשקל, גם טומאת זב, זהו, כבר לא יוכלו להתיר יותר את הטומאה, לא יוכלו לדחות יותר את הטומאה. אמר לי רבא, עד הרבא, איפכה מסתברה. בדיוק להפך מסתבר להגיד. מצורע, היתר הוא. התורה נתנה היתר ספציפי מיוחד למצורע להכניס את האצבע שלו לתוך העזרה. מה, אתה יכול להגיד שבשביל זה גם טבול יום של בעל קרי מצטרף לחגיגה, ואפילו שהמצורה הוא טבול יום, הוא יכול להכניס את האצבע? מה הקשר? הוא לא קיבל היתר מיוחד. יש פה כרטיס, כמו שאומרים, היתר מיוחד למצוראים. מה הקשר פה שאומרים להיכנס בעלי קרי? זה לא קשור פה להיתר. זה לא קשור להיתר של מצורה. אבל לעומת זאת, כן, אז פה, להאישתראי, לטומאת מצורה בשמיני שלו, הותרה אטומה להיכנס בתוך השער של העזרה, להכניס את האצבע, ולהלא אישתראי, לטומאת קרי, בטבול יום, לא הותרה האפשרות להכניס את האצבע לתוך העזרה. אבל לעומת זאת, פה, טומאה דחויה הוא. טומאה של מת בקורבן ציבור, זה נדחה הצידה, זה לא שזה מותר, זה לא יותר מיוחד בטומאת מת, אלא דחינו, בגלל שזה ציבור, דחינו את הטומאת מת הצידה, ומקריבים קורבן ציבור אפילו כשרוב הציבור טמאים. מה לאחד דחויה, מה לשתי דחיות? מה זה משנה אם יש פה דחייה אחת או שיש פה שתי דחיות? ברגע שזה לא משהו שמתירים בטומאת מת, זה משהו שדוחה טומאת מת, הקורבן דוחה את הטומאת מת, אז הוא כבר דוחה גם את הטומאה של זב. אבל אומרת הגמרא, אבל על כל פנים, וזה שכל הוויכוח פה היה, האם טומאה דחויה זה יותר סיבה לסחוף אחריו עוד טומאות, או טומאה הותרה זה יותר סיבה לסחוף אחריו עוד טומאות. אבל מה שבטוח, שטומאת מת היא דחויה, וטומאת צרת הותרה. אין אף אחד שסובר פה שטומאת מת גם כן הותרה בציבור. מכלל את הרווי הוא סבירה להו, טומאה דחויה היא בציבור. מזה אנחנו רואים ששניהם סוברים שטומאה דחויה היא בציבור, למרות שיש דעה נוספת, מסכת פסחים, מסכת יומא, שטומאה הותרה בציבור, שגם טומאת מת הותרה לגמרי בציבור. אבל פה הדעות של הגמרא שלנו סוברים שטומאת מת לא הותרה בציבור, רק הכנסת האצבע של המצורע היא הותרה ביום השמיני לצרעתו. עד כאן השיעור על דף למד ב'.